הנערים, פרק מספר 17 בסדרה הים הכספי, הסדרה הכי טובה ומעמיקה ולדעתי גם היחידה ברשת על המוזיקאי והיוצר הישראלי הגאון, מתי כספי. בפרק הקודם היינו ב-1983 והזנו לשירים מאלבום הבכורה של דני רובס, מסגרות, ומאלבומים של יוסי בנאי ואושיק לוי, שאת כולם איבד והפיק כספי, והתמקדנו באלבום השירים מדרום אמריקה עם הפרברים, שיר אהבה רחוק. האלבום של אושיק לוי, הנ"ל, יצא ב-1984, ובפרק הזה אנחנו ממשיכים עם שנת 1984. זו שנה חשובה בימי דברי הכספי, כיוון שבשנה זו יצא אלבומו השמיני. האלבום נקרא בהתחלה בשם הנפלא, מתי כספי, CBS 25725, ככל הנראה מספר קטלוגי בחברת התקליטים CBS, אחר כך הוא כונה גם הסמיכה, בגלל העטיפה שלו שמראה ציפה של סמיכה, אבל אתם מכירים אותו בשם ילדותי השנייה. האלבום נפתח עם אחד הלהיטים הכי גדולים שיצאו ממנו, שמנגנים בו גם לא פחות משלושה אקורדיונים, ועל אחד מהם מנגן כספי עצמו.
שבת, שעה 5-6, וכל אחד כמעט שוב מתחדש. בכל 7 ימים, המקלחות שרות, המים שולחמים בצינורות. שביל באמצע, שביל בצד, חפופים אחד אחד. איזה ניקיון בסדר, איזה יופי של מצעד. שביל באמצע, שביל בצד, חפופים אחד אחד. חשמל דופק שעון ולא עושים חשבון עם החשבון. מי בוסם לפנים וחולצת שבת יפה וזוג של לבנים להחלפה. שביל באמצע, שביל בצד, חפופים אחד אחד. איזה ניקיון וסדר, איזה יופי של מצעד. שביל באמצע, שביל בצד, חפופים אחד אחד. איזה ניקיון בסדר, איזה יופי של מצעד. נוטה ודדדה, חפופים אחד אחד. רגע של חלום לגוף ולנשמה, כולם אומרים שלום, מה נשמע? אפילו גוף חורק, הוא מרגיש פתאום טרי, וכל אחד שורק שיר ענקי. באמצע שביל בצד, חפופים אחד אחד. איזה ניקיון וסדר, איזה יופי של מצעד. שביל באמצע שביל בצד, חפופים אחד אחד. איזה ניקיון בסדר, איזה יופי של מצעד. לא עוטב את הדדה, איזה יופי של מצעד. נה 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 נה. שביל באמצע, שביל בצד, חפופים אחד אחד. איזה ניקיון בסדר, איזה יופי של מצעד. שביל באמצע, שביל בצד, חפופים אחד אחד.
שיר עם נקי, או כפי שהוא מוכר בשם שביל באמצע, שביל בצד, השיר שפותח את האלבום ילדותי השנייה של מתי כספי, עם המילים של אהוד מנור. מי שגדל בשנות ה-80 זוכר בוודאי את הקליפ המפורסם של כספי שר במקלחת. שאלתי את מתי איך השיר נוצר.
שלום יואב. שביל באמצע, שביל בצד נוצר במנגינה קודם כל, ואז כשבאתי לאהוד אמרתי לו שאני מבקש שהוא ירשום בתחילת הפזמון שביל באמצע, שביל בצד, וישלים אחורה וקדימה, כי תיארתי לו את החיים בקיבוץ, כשביום שישי היו מתקלחים ומתלבשים בבגדים נקיים, לא היו אז בגדים יפים, הבגדים היו דומים של כולם, אלא פשוט נקיים, זה היה ההבדל. ואת הנעליים הגבוהות, נעלי העבודה, היו מצחצחים, ואז הם הפכו לנקיות יותר. וכך הוא כתב. זה הסיפור על השיר.
בתקליט הזה, ולמעשה גם בתקליטים אחרים, יש קבוצה של בלדות שקטות ומרגשות, וקבוצה של שירים קצביים. הנה בלדה עוצמתית בשם מי ישיר, למילים של יעקב גלעד, ומיד אחריה אחד השירים היותר קצביים בתקליט.
תכעס, אל תאמר דבר, שכח מה שעבר כמו חבר. אל תמאס, בטועי מדבר, מי שלא נשבר יישבר. תן תקווה, כי מחר נמות, אל תתקווה שלמות מילדי האדם. אהבה, כי מחר נמות, שים בחמימות את ידך בידם, בידם. אל תרדוף את הנואשים, הם הרי חשים בשקרים. אל תקטוף את החלשים, ימיהם קשים ומרים. תן תקווה, כי מחר נמות, אל תתגש למות מילדי האדם. אהבה, כי מחר נמות, שים בחמימות את ידך בידם, בידם, בידם. אל תשכח את חוקי הדרור, מי יכול לבחור לא תוכנית. אל תיקח את מעט האור, איש לא יעבור כאן שנית. תן תקווה, כי מחר נמות, אל תתבש למות מילדי האדם. אהבה, כי מחר נמות, שים בחמימות את ידך בידם. אל תפיל נערים יוקדים, הם נפשים מדים בתמימות. אל תבהיל את הילדים, אל נעל תקדים, תן שירות. תן תקווה, כי מחר נמות, אל תתבש למות מילדי האדם. אהבה, כי מחר נמות, שים בחמימות את ידך בידם.
כי מחר נמות, המילים הן של אהוד מנור. הסאונד של התקליט הזה, כפי שבוודאי שמתם לב, הוא מאוד 80s, כלומר מלא בסינטיסייזרים. בהקלטות ניגנו אלון הלל על תופים, ז'אן פול זימבריס גם הוא על תופים כמובן, חיים רומנו על גיטרה חשמלית, חיים קחתן ורמי לוין על סינטיסייזרים, קובי כהן על גיטרה בס ומתי כספי על פסנתר חשמלי ואורגנים שונים, ובאופן מפתיע הוא לא ניגן בכלל בגיטרה. מאחורי השיר הבא, שגם הוא היה אחד הלהיטים הכי גדולים מהאלבום, וגם אחד השירים הכי יפים של כספי את מנור, יש סיפור נהדר, אז ביקשתי ממתי שיספר אותו.
יוסי בנאי ואני התיידדנו במיוחד כשגרנו בשכנות, והיינו נפגשים לעתים די קרובות, ובאופן טבעי הבאתי לו מנגינה, וכעבור יום הוא התקשר אליי ואמר שיש לו את המשפט הראשון. שאלתי אותו מה המשפט, אז הוא אמר, אם זה נכון באמת. מאוד שמחתי, כי ידעתי שלמחרת הוא יתקשר ויכתיב לי את המשפט השני. ואכן, מקץ כשבועיים התקשרתי אליו ושאלתי, מה נשמע יוסי? והוא אמר, אני עדיין תקוע עם המשפט, אם זה נכון באמת. חיכיתי בסבלנות עוד חודש, חודשיים, שישה, והתקשרתי אליו ושאלתי, מה נשמע יוסי? והוא אמר, אני עדיין תקוע. אמרתי לו, האם אני יכול להעביר את המנגינה למישהו אחר, כי אני פשוט הקלטתי כבר את הליווי של התזמורת. אז הוא אמר, כן, כן, תעביר את זה למישהו אחר, כי אני תקוע, והמשפט הזה, אם זה נכון באמת, לא עוזב אותי. הבאתי לאהוד מנור את המנגינה, והשמעתי לו אותה, ובסופה הוא אמר, זו ילדותי השנייה, לא? אמרתי, כן.
אחדותי השנייה, מה שתתני לי אקח, זו ילדותי השנייה איתך. זו ילדותי השנייה, כל השנים כבר נשכח, זו ילדותי השנייה, ליבי נפתח. דרך עינייך בת, אני רואה ומגלה שוב עולם. דרך ידייך אלמד, לגעת שוב בגלי הים. דרך שפתייך בת, טעם חדש למילים, ואיתך שוב אגדל בלי לחשוב.
השנייה, הקומר רגש. אהוד מנור כתב אותו כמובן על עצמו, בהתייחסו לבת שלו שאימה הוא חווה ילדות שנייה. ואם כבר אהוד מנור, הנשמה התאומה של כספי, כפי שהוא עצמו כינה אותו, ביקשתי ממתי שיספר קצת על העבודה והקשר עם אהוד מנור באותה תקופה, איתו עבד במשותף וכמעט באופן רצוף החל מתחילת שנות ה-70.
הקשר ביני לבין אהוד מנור היה מיוחד במינו כבר מהרגע הראשון. אני פגשתי בו כשאני הלכתי למשרדי כל ישראל בקריה בתל אביב, מחלקת המוזיקה, ושם פגשתי בו, והוא היה בתפקיד עורך תוכניות, עדיין לא הגיש, אלא רק ערך את התוכניות, אבל הייתי מאזין לשיחות ביניהם, וברגע ששמעתי שזקוקים לשיר לתוכנית מסוימת, מיד התנדבתי, ובהתחלה הם התייחסו בחשדנות, מהולה בנימוס, ואמרו בסדר, תיתן, אבל נראה. ואחרי שני ניסיונות או שלושה, הם כבר סמכו עליי. ואהוד כתב את המילים, וכך נוצר החיבור הראשוני בינינו. והתיידדנו, ואז הייתי גם מבקר אצלו ואצל אופר בבית, והרבה מאוד שירים נכתבו בביתו של אהוד, כשפעם הוא היה נותן לי מילים, ופעם אחרת הייתי משמיע לו מנגינה, וזה היה נכתב או בו במקום, או כעבור יום. והיבול הלך וגדל, הלך וגדל ממש, ובשלב מסוים, כשאני הקלטתי את התקליט סוף היום, ההשראה לא הגיעה. וביקשתי מ-CBS, שהיו אז חברת ההקלטות, במקום מקדמה, לשלוח אותי ללונדון, כדי להיות אצל אהוד ואופרה. הוא למד שם, עשה את הדוקטורט שלו, ואני הגעתי לשם, ותוך שבוע ימים בערך, כתבנו יחד את כל התקליט של סוף היום, חוץ מכמובן מעט שירים שנכתבו על ידי אחרים, יעקב גלעד, שמרית אור, ושם הרגשתי שהקשר בינינו הוא באמת כמו נפשות תאומות. נתתי לו מנגינה, מנגינה מאוד עצובה, והוא הלך לחדר השני, וכעבור 20 דקות אולי הוא חזר עם המילים, והמילים היו על השיר סוף היום, כלומר על איגלו מת, ודי, הכלב שלי שאז מת, והוא כתב על התחושה מה זה לאבד כלב. ומאז אני הרגשתי שאנחנו באמת סוג של נפשות תאומות. וזה היה הקשר לאורך כל השנים.
מתי כספי על אהוד מנור. והנה עוד אחד מהשירים הכי טובים בתקליט ילדותי השנייה, שאני מאוד אוהב, שיר מורכב מאוד בניחוח דרום אמריקאי, שמתי הלחין אותו בחלקים במשך 3 שנים. המילים הן של המשורר נתן זך, ולשיר קוראים נערתי.
נערתי, אוי, שקטה נקטה
רשת של נחלה. קצת מתביישת, אחר כך גואשת, אחר כך גואשת, אחר כך גואשת. שיר את אותה מנגינה יחידה, עוד מעגל כוכבים בשמיים גומם מרחקים רחוקים אפלים אחרים. עוד שיר קטן ועקשן מפלס דרך בין השורות בשלו, ומתבונן מהדהד בין כל המיתרים, ומתנגן מנגן מזמר לו אלפי מזמורים חרוזים בקצב רב, מתגנב אל פינה קטנטנה חבויה חרדה יחידה בודדה עבודה. ניגון עולה, מסתובב, מתפלל עוד תפילה חרישית בתוגה, ענוגה, כמו זיכרון, שיכרון, מגלה את אותה התמונה יחידה. שיר קטן ועקשן מפלס דרך בין השורות בשלו, ומתבונן מהדהד בין כל המיתרים, ומתנגן מנגן מזמר לו אלפי מזמורים חרוזים בקצב רך, מתגנב אל פינה קטנטנה חבויה חרדה יחידה בודדה עבודה. עוד קו אחד נקודה וחוזר לאותה התחלה, עד אינסוף עד הסוף. שיר קטן ועקשן מפלס דרך בין השורות בשביל שלו הוא מתבונן מהדהד בין כל המיתרים הוא מתנגן מנגן מזמר לו אלפי מזמורים חרוזים בקצב רך מתגנב אל פינה קטנטנה חבויה חרדה
איזה יופי, עוד שיר קטן עם המילים של דודו אלהרר. השיר האחרון באלבום שנקרא קנאה לא הופיע בתקליט המקורי וצורף למהדורת הסידי. לא ברור למה, כי זה אחד השירים הכי טובים בתקליט ואת מילותיו כתב דני רובס. אבל לפני שנשמע אותו ביקשתי ממתי שידבר קצת על ההקלטות של האלבום ועל האלבום בכלל מבחינה מוזיקלית.
לגבי האלבום של ילדותי השנייה, הוא הוקלט בתקופה שבה התחילו להופיע כל מיני סינתסייזרים וכל מיני קלידים עם הרבה מאוד צלילים סינתטיים כאלה, ואני חשתי מין סקרנות ורצון לנסות גם כן להשתלב בכיוון הזה, אבל עשיתי את זה למעשה רק פעם אחת במשך כל הקריירה שלי, כי בסופו של דבר העדפתי נגנים ממש. למרות שנגנים ממש ניגנו, היו לי עוד שני קלידנים שניגנו ביחד איתי, ובכל זאת היה איזשהו דבר יוצא דופן בתקליט הזה שלי. הזמינו עבורי מיימאה GS1, כך קראו לו, זה היה סוג של משהו שנראה כמו פסנתר, בצורה של פסנתר כנף, קטן מאוד, והוא היה עשוי בעבודת יד מעץ מגולף, והמעניין בו שכל המקלדת שלו הייתה כפופה לכרטיסים שהייתי מכניס פנימה לסדק מסוים כמו בנקומט, אלא שזה היה רק הפס המגנטי, והייתי מכניס את זה פעמיים על מנת ליצור צליל שהוא בסטריאו, לכן פעמיים. והמעניין היה שהדינמיקה של הקלידים הייתה משתנה בהתאם לצליל. לדוגמה, אם הייתי שם צליל של קלבינט, התחושה הייתה שבאמת ניגנתי בקלבינט, כי ההתנגדות של המקלדת הייתה משתנה בהתאם. ואם הייתי שם צליל של אורגן, אז לא הייתה דינמיקה בכלל, בדיוק כמו באורגן, ואז היה לי פדל ווליום. וכן הלאה וכן הלאה, זה היה הדבר המעניין. ועוד דבר מעניין, זה היה מה שקוראים המגע של האצבעות. הייתי מנגן אקורד מסוים, והייתי לוחץ אצבע אחת של צליל אחד, אז היה פתאום מעריך רק את הצליל, אז למשל דו מז'ור, הייתי מנגן סול דו מי, והייתי לוחץ רק את מי, יותר חזק. אז היו שומעים את סול ודו, אבל מי פתאום היה רץ ויוצא קדימה בסליל ארוך וחזק יותר. וככה למדתי לנגן בטכניקה מסוימת, שגם הייתי מנגן קצב, וגם הייתי מנגן קונטרפונקט, מנגינה נוגדת תוך כדי השירה, וזה היה מאוד מאוד מעניין, והכלי הזה הוא זה שמנגן שם בתקליט הזה. לאחר מכן ניגנתי בתקליט הזה לגלי אתרי בתקליט שעשיתי לה, ולאחר מכן גם בתקליט הראשון של ריקי גל, נערת הרוק, ששם גם ניגנתי תופין והגשמתי חלום בעצם, וניגנתי גם בכלי הזה, ואפשר לשמוע אותו במיוחד בילד אסור, ילד מותר.
ובוקר קר
אז זהו, סיימנו עם האלבום השמיני של מתי כספי, ילדותי השנייה, ואנחנו ממשיכים הלאה. חני לבני היא זמרת שהחלה את דרכה בלהקה צבאית, וזכורה בעיקר מצוות חופים שהקים נחום אימן עם השיר אנשי הגשם. ב-1984 היא הוציאה את אלבום הבכורה "היכרות" בעיבודו של מתי כספי, והוא גם הלחין לה שני שירים שם. נשמע אחד מהם, שיר נפלא בשם אישה, שהוא אחד הלחנים הכי יפים של כספי לטעמי.
Thank you.
שיר שהלחין למתי לאלבום הבכורה שלה, שאותו הוא גם איבד. המילים הן של עידית חכמוביץ'. בשנות ה-80 היה ארז הלוי זמר ויוצר צעיר ומתחיל, שלא הצליח לפרוץ. בתחילת שנות ה-80 ערך מתי כספי תחרות כישרונות צעירים במועדון שהיה ברשותו בתל אביב, מועדון שנקרא שמיים. באותה תחרות הגיע מאיר בנאי למקום השני וארז הלוי למקום הראשון. מפה לשם ביקש הלוי ממתי כספי שיפיק את אלבומו הראשון, וכספי נענה בחיוב. הלוי סיפר כך, הוא היה בשבילי אלוהים, הכי גדול. אני באתי מחור והרצתי אותו בצורה טוטלית. הנה השיר שפותח את אלבומו של ארז הלוי, שיר שהפך ללהיט ונקרא הדייגים.
Alla ti ha
במצב ביניים, הרצועה התשיעית מאלבום הבכורה של ארז הלוי שנקרא הלילה, ולפניו שמענו כמובן את אחד השירים שהכי הצליחו ממנו, הדייגים. מתי כספי לא רק הפיק ואיבד את האלבום, אלא גם ניגן בכל הכלים. הנה עוד דברים שאמר ארז הלוי. כששמעתי בפעם הראשונה את מהלך הגיטרה שהוא הכניס לדייגים, רעדו לי הברכיים. זאת הייתה גאונות תאורה. ביקשתי ממתי שיספר על העבודה, על האלבום הלילה של ארז הלוי.
פנו אליי מ-CBS על מנת שאפיק תקליט לארז הלוי, בחור צעיר, ואני שתמיד הקפדתי לעבוד אך ורק עם זמר או זמרת או להקה, שאני מתחבר לשירים שהם שרים. וביקשתי להיפגש איתו. והוא בא, בחור צעיר מאוד מאוד, עם הגיטרה, וניגן לי כמה שירים, ומיד הרגשתי בשירים האלה משהו מיוחד. קודם כל, בקול שלו. הוא שר בדרך מאוד מאוד ייחודית, אך ורק לו, דבר שלא שמעתי אז מזמרים אחרים. ובמילים שהוא כתב, היה שם תמימות, תום, כלומר, וטוהר. זה מצא חן בעיניי מאוד. וזו הסיבה שהסכמתי, ואני ניגנתי שם על כל הכלים, אני למדתי את דרך נגינתו, אגב. וניגנתי בגיטרה כמוהו, ואחר כך הוספתי את הכלים האחרים, וזה היה תענוג. הוא גם שר באופן יחסי מהר מאוד, לא הייתי צריך להדריך את דרך שירתו, כי לא רציתי להדריך אותו. אני רציתי שהוא יישמע כפי שאני שמעתי אותו בפגישה הראשונה. זה הסיפור. ומאז יצא רק מתוק.
זהו חברים, הגיע הזמן לסיים את הפרק והתוכנית כולה. בפרק הבא נמשיך עם 1984, המושג כל טוב, ומשם הלאה והלאה. נסיים את התוכנית עם עוד אחד מהלהיטים היפהפיים מאלבומו של ארז הלוי, שנקרא כך ברא אותך הטבע. אני מקווה שנהנתם, ועד הפעם הבאה תעשו כל מה שבא לכם, ובעיקר תשמעו המון מוזיקה. יאללה ביי.
Altena se אז תן לזה לגדול